אז אנחנו נלמד היום קטע בראי"ה באמנה, שנמצא בזוהר, פרשת בו, דף מ' עמוד ב', מ' א' עמוד א', שעוסק בטעמי המצוות, כמו כל הראי"ה באמנה, והחלק הזה ספציפית של הראי"ה באמנה, המצווה הזאת זה מצוות סיפור יציאת מצרים. אז כמו שאתם בטח יודעים, אחת המצוות שיש לנו בפסח זה מצווה לספר ביציאת מצרים. אסור לבלבל אותה עם מצווה אחרת שאנחנו נזכיר אותה גם היום, שהיא זכירת יציאת מצרים, שהיא מצווה בכל יום ויום, נכון? אנחנו למדים אותה מפסוקים, שזה מחלוקת במשנה, זה מופיע בהגדה של פסח גם, אבל זה לא אותו דבר. זכירת יציאת מצרים וסיפור יציאת מצרים, אלו שתי מצוות שונות. צריך להבין בכלל, בלי שום קשר לקבלה, מה העניין במצווה המוזרה הזאת של לספר ביציאת מצרים. המצווה הזאת היא מצווה שכתובה בפסוק, נכון? והגעת לבנך, והיא מצווה שכתובה במשנה. כתוב במשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, משנה מאספת פסחים, פרק ערבי פסחים, בסוף יחסית. ויש עליה דיונים בגמרא, והיא מצווה משונה, אין מה לומר, זו מצווה מוזרה, גם את בכלל יצאת, כלומר, מה יש לספר ביציאת מצרים, אם אנחנו זוכרים אותה בכל יום ויום? נדמה לי שאם יש דבר שאין חשש שיהודי ישכח, זה יציאת מצרים, נכון? זה מופיע אצלנו בכל מקום, בתפילות, בקידושים, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים על כל דבר ועל כל עניין, אז מה פתאום חשוב לספר ביציאת מצרים? מה הייחודיות של המצווה הזאת? אז אנחנו נקרא את הראי"ה מאמנה, הוא לא ארוך, הוא לא מסובך, הוא לא קשה, אבל יש בו קטעים עמוקים מאוד, שאנחנו ננסה להבין אותם לאט ובזהירות. כמובן, ראי"ה מאמנה זה ספר קבלה. בסדר? אז אנחנו נקרא אותו בצורה קבלית ולא בצורה פשטנית. ננסה להבין את העומק של הדברים, לא רק את הצורה השטחית של מה שכתוב. אז הדברים מתחילים בפקודה כף וו. רואים? מצווה 26, כף וו. בתר דע לספר בשבחת היציאת מצרים. דהי הוא חיוב על ברנש לאישתא בעלי שבחת לעלמין. בסדר? יש חיוב על האדם לספר על השבחים האלה לנצח. הכי יוקים לה. כל ברנש דאישתא ביציאת מצרים. ובהו סיפור חדי בחדווה. שמח בסיפור הזה. זמין יהיו למכדי בשכינתא לאלמא דאתא. דאו חדו מכולה. דאה יהיו ברנש דחדה במראה. אז כתוב ככה, כל אדם שמספר ביציאת מצרים בשמחה, הוא מזומן למה? כן? לשמוח בשכינה בעולם הבא. כן, משה? מה זה לשמוח בשכינה בעולם הבא?
להעלות
את המלכות לבינה. בדיוק. זאת אומרת, שכינה בזוהר זה מלכות. והוא מעלה אותה לעולם הבא, לעולם הבא בזוהר, בכל מקום זה, בינה. בסדר? אז עוד לא אמרנו כלום פה.
בגלל שמחה?
מה? לא, לא בגלל השמחה. בגלל ההעלאה של השכינה לעולם הבא. בסדר? אבל השמחה עוד נדבר. בסדר? אז יש לנו כאן איזשהו יסוד קבלי כבר, שאנחנו מכירים, של העלאת מלכות ובינה, ואנחנו עוד לא יודעים מה הוא אומר ואיך הוא מתקשר לנו שאר הדברים. ואז כתוב, וקוצה בריחו, חדה בהו סיפור. הקדוש ברוך הוא שמח בסיפור הזה. בשעתה, באותו הזמן, שאדם מספר ביציאת מצרים, קניש קוצה בריחו לכל פמל ידילה. ואמר לאון זילו, שמעו סיפורה דשבח הדילי, דקמישתאו בניי וחדן מפוקני. אז הקדוש ברוך הוא מכנס את כל הפמליה של מעלה, ואומר להם, בואו תשמחו, באיך שעם ישראל מספר את יציאת מצרים, מספרים בניי בגאולתי שהבאתי לישראל. כדן, כולו מתכנסים ועתיה ומתחברים בעדי יהודי ישראל. באים כל הפמליה של מעלה ומתחברים בישראל. ושמעו סיפורה דשבחה דכחדען בחדווה דפורקנה דמרהון. הם שומעים את הסיפור של השבח והם שמחים בשמחת הגאולה של אדונם, של הקדוש ברוך הוא. כדן, עתיין ועודם לרקוד שבריחו, על כל מינון ניסין וגבורן. מודים הקדוש ברוך הוא על כל הניסים והגבורות. ועודם לעלמא קדישא דאיתלי בארעא. מודים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ. דחדען בחדווה דפורקנה דמרהון. הם שמחים בשמחת הגאולה של אדונם. קצת חוזר על עצמו. נכון? כדן התווסף לחילה וגבורתה לאלה. וישראל באו סיפורה. יאב החילה למרעון. כמלכה דהתווסף חילה וגבורתה כד משבחין גבורתה ועודנה וכו' יתחלין מקמה והסתמק יקרה על כולהו. אז כאן המשפט כמובן. שהוא המשפט הכי קשה בכל הסוגיה שלנו, אז אנחנו נתרגם אותו לעברית. כתוב ככה, כתוב שישראל מספרים ביציאת מצרים, ישראל באו סיפורה, בסיפור ההוא, נותנים כוח לקדוש ברוך הוא, כמלך שנוסף לו כוח וגבורה. כך משבחים את גבורתו, ומודים לו, וכולם יראים מפניו, ועולה כבודו על כולם. וסתיווך יקרה על כולו. ובגין כך אית ושבחה ולהשתיה בסיפור דה כמה דה איתמה. זאת אומרת, למה צריך לספר ביציאת מצרים? זאת שאלה לא קבלית. שאלה, התשובה היא קבלית, אבל השאלה היא לא קבלית בכלל. מה העניין לספר ביציאת מצרים? אנחנו יותר מזה, אנחנו יודעים שאנחנו קוראים בגדה של פסח, שהיא סיפור יציאת מצרים, כן? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה, הרי זה משובח. זה ביטוי תורה. למה זה משובח? אם כולנו חכמים, וכולנו נבונים, וכולנו יודעים את התורה, אז מה אנחנו צריכים לספר ביציאת מצרים? מבינים את השאלה? השאלה פשט, פשט פשוט. כי אנחנו יודעים כבר, אנחנו יודעים את הסיפור. עונה הראי המאמנה, תשובה שהיא לא פשט, בכלל לא פשט, והיא תעסיק אותנו במרבית השיעור הזה, כדי לתת כוח לקדוש ברוך הוא. זה מוסיף כוח לקדוש ברוך הוא. קושייה, א', למה? למה שאני מספר סיפור? שקרה פעם, זה מוסיף כוח לקדוש ברוך הוא. ב', מה? לקדוש ברוך הוא חסר משהו שהוא צריך את הכוח שלנו? למה הוא צריך אותו? נכון? ג', איך בדיוק זה מוסיף כוח לקדוש ברוך הוא? בשביל להבין את זה, צריך לזכור במה אנחנו מספרים. זה לא כתוב פה, זה לא צריך להיות כתוב פה, כי אנחנו אמורים לדעת, נכון? בואו נחזור שנייה אחת ליסודות. מה זה לספר ביציאת מצרים? במה מספרים? מה פירוש צמד המילים יציאת מצרים? יש למישהו רעיון? יציאה מעבדות לחירות, אני מסכים. זאת אומרת, בשפה של הקבלה, אנחנו רוצים להגיע לעולם שנקרא עולם החירות. מה זה עלמא דחירות בקבלה? בינה. זאת אומרת, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, אנחנו רוצים להגיע לעולם הבינה. כמו שהיה כתוב בהתחלה של הדברים שלנו, שמי שמקיים את התודה רבה, שמי שמקיים את המצווה הזאת כמו שצריך, מה הוא עושה? הוא עולה מהמלכות לבינה. הוא מעלה את השכינה לעולם הבא. או במילים אחרות, הוא יוצא לחירות על ידי כך שהוא עולה למדרגה שהיא מעל העולם הזה. מי שמכיר את המהלך הקבלי של הזוהר, לא של הראי"ה מאמנה, צריך להיזהר, אבל של הזוהר, על פסח, הזוהר והארי הקדוש, בטח זוכר שבעצם המהלך הקבלי הוא כזה, הוא נורא מורכב, אני אגיד אותו בקיצור נמרץ. בסדר, רק כדי להשלים פערים למי שלא למד. למדנו את זה כמה פעמים. מה? לא. בעצם יוצא דבר כזה, יוצא שבני ישראל צריכים להגיע מאיפה לאיפה? מהמלכות לבינה, נכון? 50 שערי בינה. איפה זה קורה? מתן תורה. אבל יש בעיה, אי אפשר לצאת בהדרגה. למה? כי כל פעם שעולים מדרגות, פרעו הוא העורף, הוא שואב את כל הקדושה מעם ישראל. ולכן כדי לצאת מעבדות וחירות, איך זה קורה? בבת אחת. מתי? בליל הסדר. ביציאת מצרים. אחר כך, מיד אחרי יציאת מצרים, עם ישראל מאבד את כל המדרגות שהוא קיבל בליל הסדר. את כל ה-50 שערי בינה, והוא יוצא במסע של 50 יום, שבו בכל יום הוא יקבל עוד שער מ-50 שערי הבינה, עד מתן תורה, שזה היום ה-50, שהוא ישמים את כל השערים בכוחות עצמו. זה ספירת העומר. כל זה קורה בהתחלה ביום אחד. ואז המדרגה הזאת הולכת לאיבוד, נשאר רק הרשימו שלה.
איך הוא עזור הזה?
בפרשת נדמה לי בשלח. לא, בפרשת... כן.
למה בשלב השני אין בעצם?
אנחנו למדנו את זה בשער הכוונות, אבל זה מופיע בזוהר.
בשלב השני, אמנם בסיפור הזה, הוא רחוק מפרעה, אבל במציאות, למה אין נזיקים שלוקחים את
זה? במציאות, עוד פעם, יש משהו, נורא קל להסביר את זה מחוץ לקבלה. מישהו עבד, הוא לא יכול להפוך להיות בן חורין. עבד זה תודעה. הוא חייב איזה כוח מבחוץ שיוציא אותו בבת אחת. אחרי שהוא טעם טעם של בן חורים, תן לו להסתדר לבד, זה כבר יעבוד. אבל כל עוד הוא עבד, הוא לא יודע מה זה להיות בן חורים, הוא לא יכול לעשות את המעבר בעצמו. זה הרעיון. וביציאת מצרים, אנחנו עולים בבת אחת מהמלכות לבינה. זאת אומרת, אנחנו עולים מהעולם הזה לעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לעולם של חירות. עכשיו, זה לא עוזר לנו כלום, כי אנחנו עדיין לא מבינים למה זה עוזר משהו לקדוש ברוך הוא. למה צריך לספר איך זה קשור למנגנון הסיפור. וכאן צריך להבין מה אנחנו עושים כאשר אנחנו מספרים ביציאת מצרים. אז כידוע, יש כמה גרסאות במשנה. יש גרסה שאומרת חייב אדם לראות את עצמו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים. ויש גרסה שאומרת חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל מה שבטוח הוא שאנחנו מספרים סיפור, מה אנחנו לא עושים? אנחנו לא מספרים בשום פנים ואופן מה היה. זאת אומרת, מי שרוצה לספר ביציאת מצרים וחושב שהמצווה היא רק לספר מה היה, הוא לא הבין כלום. הוא לא הבין כלום. למה? כי א' כל אנחנו לא יכולים לספר מה היה. לא היינו שם. ב' זה לא חשוב מה היה. כי זה היה. מה חשוב? מה שחשוב זה איך אנחנו חיים את מה שהיה. זאת אומרת, וכבר אמרתי את זה פה הרבה פעמים, מה זה היסטוריה? היסטוריה זה לא... אנשים בהווה מספרים על העבר, ואז אנשים בהווה מתכתבים עם העבר. ולכן, אם תסתכלו על היסטוריה של האימפריה הרומית, שכותבים אותה כבר מאז האימפריה הרומית חרפה פחות או יותר, או אפילו מזמן האימפריה הרומית, לא דומה ההיסטוריה של האימפריה הרומית שכתבו היסטוריונים בימי הביניים, להיסטוריה של האימפריה הרומית שכותבים בימינו. כי ההיסטוריה מושפעת מכותביה. כי בעצם היסטוריה זה איך אני עכשיו חווה את מה שהיה. זה לא מה באמת היה. או במילים אחרות, כשאני מספר סיפור, אז מה אני עושה? אני אומר מה אני בסיפור הזה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הכוונה איך אני מספר את סיפור יציאת מצרים שלי. או במילים אחרות, איך אני עובר מהמלכות לבינה. כן? זה מה שאני צריך לעשות. להגיע לעולם שבו אני מספר סיפורים, שהם סיפורים של חירות מוחלטת. מבינים? זה סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, להיות בן חורין. לכן כל ההנהגות של פסח נועדו, מה? להפוך אותנו בני חורין, נכון? מה יותר הרגשה של בן חורין מאשר לשים איזה קרית, לתקוע את עצמך ככה, לשתות יין ככה שהכל נשפח אחר החוצה. אתם לא מרגישים את החירות, כן? חירות אדירה, ולכן מסבים בפסח כדי להרגיש בני חורין. וצריך בכלל לנהוג כהנהגות של בני חורין. אנחנו, זה נורא קל לנו לנהוג כהנהגות של בני חורין, אתם יודעים למה? כי אנחנו בני חורין, כן? נכון? כי אנחנו גם בתכלס, בעולם הזה בני חורין. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לנחש איך זה להיות בן חורין, זה מה שאנחנו באמת, אבל אנחנו צריכים להיות גם בני חורין בסיפור שמספרים של יציאת מצרים. ועם אחרות, כשאתה מספר סיפור של יציאת מצרים, אתה עולה מעל העולם שאתה נמצא בו, לעולם הבא, לעולם החירות, לעולם גבוה יותר, מעל המקום, מעל הזמן, ואיזה מרחב? למרחב של השלוש ספיות הראשונות, למרחב של האלוהות. ובמרחב הזה, אתה בעצם כביכול משפיע על האלוהות. בסדר? זה לא דבר מוזר. זה כתוב, נכון? תנו עוז לאלוהים. יש לנו ביטויים כאלו. אנחנו מבינים שאין הכוונה שאנחנו... יש לנו עסק עם הבורא התברך, אלא יש מדרגות באלוהות שהן משתלמות ונבנות על ידי המעשים שלנו. על ידי איזה מעשים? סיפורים. כלומר, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, אנחנו מספרים סיפור שהוא בעולם גבוה יותר. וכשאתה מספר את הסיפור בעולם הגבוה, מה שקורה לו, זה שהוא שם אותך שם. הוא קורא בכלל לתקן את העולם הגבוה, את עולם הבינה. ולכן, יש הבדל אדיר בין לספר ביציאת מצרים, לבין לזכור את יציאת מצרים. כי זכר ביציאת מצרים, זה בקבלה יהיה בספירת היסוד. כן? כמו כל זיכרון. זאת אומרת, איפה זה? בעולם הזה. אתה רק זוכר מה היה. אבל בסיפור יציאת מצרים, אתה המספר של הסיפור. זאת אומרת, במילים יותר קיצוניות, אתה הקדוש ברוך הוא. כי מי המספר של הסיפור של העולם? הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני מחליף אותו. את מי אתה מחליף בסיפור של ההגדה של פסח? שאתה מספר ביציאת מצרים? את הקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, אתה בתור המספר, אתה מספר הקדוש ברוך הוא. והגדת לבנך בני בכורי ישראל. כלומר, אתה נכנס לתפקיד של להיות בספירת הבינה ולספר את הסיפור כאילו הקדוש ברוך הוא מספר אותו בעצמו. ולכן, הסיפור הזה הוא לא סיפור מוקדם, מסוים. הוא סיפור של בני חורין. הרי אנחנו יודעים שרבותינו, נכון, רבי עקיבא ורבי טרפון, רבי עזר בן עזריה, הם סיפרו ביציאת מצרים כל הלילה עד שבאו הם תלמידיהם ואמרו להם הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אז מה אנחנו יודעים שבטוח הם לא סיפרו? את ההגדה של פסח, נכון? זה לא יכול היה לקחת כל הלילה. כן? אלא מה? הם המציאו סיפורים, נכון? זאת אומרת, מה הם עשו? הם דרשו את התורה. זאת אומרת, הסיפור היה הסיפור של מי? שלהם. נכון? ואם כן, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לספר את הסיפור שלך. כלומר, סיפור יציאת מצרים, לפי זה, לפי הדברים שאנחנו אומרים עד עכשיו, סיפור יציאת מצרים זו מצווה לספר בדרכי הגאולה. זאת אומרת, כל אחד צריך להתכנס לבית שלו, זה מה שהיה צריך להיות. ככה אני מבין. אני יודעתי. היה צריך לשבת, כן, לקרוא את ההגדה של פסח, בכל זאת אנחנו מסורתיים, לא צריך... לא רק פסח, מצב ומרור, אפשר לקרוא את כל ההגדה, זה לא ארוך, ואז היו צריכים לשבת בבית כולם ביחד, מה לעשות? לתכנן את הגאול. לתכנן את הגאול. זאת אומרת, לתכנן איך להפוך את כל העולם להיות בני חורין. תשאל למה? מה מיוחד ביום הזה? כי ביום הזה אבותינו נהיו בני חורים. כלומר, ביום הזה כל אדם ואדם מישראל יכול להגיע מהמלכות לבינה. ביום הזה כל אדם ואדם בישראל יכול להיות באמת בן חורים. וזה מה שצריך לעשות, להיות בני חורים. לספר ביציאת מצרים. וכשאתה מספר ביציאת מצרים ככה, אתה מתכנן את הגאולה. כי הגאולה, אנחנו יודעים, שאנחנו אומרים, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, נכון? זאת אומרת, הגאולה האחרונה תהיה דומה לגאולה הראשונה, כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, כמו שהרי הקדוש עומד בזה כל מיני דברים, בשער הגלגולים, בהקדמה כף ובעוד מקומות, אנחנו יכולים להבין שאנחנו צריכים לספר איך תהיה מכאן ועלה הגאולה. וזה נותן כוח לקדוש ברוך. הדבר הזה נותן כוח לקדוש ברוך. כן? למה? למה זה נותן כוח לקדוש ברוך? כי בעצם הקדוש ברוך הוא נורא רוצה שנגאל. גאולה שלמה. כן? לא למעננו, אלא למען שמו. ומכיוון שהוא נורא רוצה שנגאל, הוא צריך עזרה. של מי? שלנו. כדי שנביא את אותה גאולה. ולכן, יש לנו לילה בשנה, זה רק העכברים למעלה, אל תיבלו. לפעמים נופל מהמנורה פה, אבל על כל פנים, הקדוש ברוך הוא נורא נורא רוצה שאנחנו נתכנן איך מגיעים לגאולה שלו. מה? אוי, יפה מאוד. אז לתכנן, תשאו שם מצוינת. כי אתה מציב אותי מטעות. כי לתכנן, היה אפשר להבין שנשב עם מפות וסרטוטים, איך לא יודע מה לעשות. כן, לא רוצה להגיד פה דברים פליליים, אבל כן, בקיצור, לא, אין הכוונה התוכנית ברמה פרקטית ומעשית, אלא לחיות ללמוד תורה של גאולה. זאת אומרת, להבין תורה, שהתורה תהיה תורה של גאולה. זאת אומרת, התורה שאנחנו לומדים תהיה במדרגה של הבינה, של החירות, באופן כזה שככה לומדים תורה בגאולה. כן? תורה חדשה מאותית יצא. בהכל, בהכל, בהכל. בסיפור יציאת מצרים, כי ממנו אנחנו לומדים לעתיד, אבל זה יכול להיות הכל. עכשיו צריך לזכור, סיפור יציאת מצרים, אתה יכול לדרוש אותו על כל התורה כולה. אנחנו מבינים שאת כל התורה צריך לקרוא דרך סיפור יציאת מצרים. כי הרעיון של התורה זה החירות, זה יציאה מעבדות וחירות. לכן את כל התורה כולה אפשר לקרוא דרך זה, דרך הרעיון הזה. זאת אומרת, צריך לעבור דבר דבר בתורה, ולשאול מה אפשר ללמוד עליו מסיפור יציאת מצרים. ובמקרה שלנו, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, את היכולת, לעשות את זה. ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו נותנים את הכוח להביא גאולה. כמו מלך, כן? שמה כתוב פה? משל למלך, נכון? כמלכה דהתווסף חילה וגבורתה, נוסף לו כוח וגבורה, משבחים את גבורתו ומודים לו, וכולם יראים ממנו, ואז מה קורה? עולה כבודו על כולם. זאת אומרת, אנחנו מעלים את מה? את הכבוד. כן, מה זה עליית הכבוד? עליית השכינה, עליית המלכות. אנחנו מעלים את הכבוד לבינה. את המלכות לבינה. אנחנו עולים עולם. זה הרעיון של לספר ביציאת מצרים בליל פסח. זה מה שצריך לעשות. ולכן ממילא, להגיד וורטים עייפים על ההגדה של פסח, זה להוריד את הבינה למלכות. בסדר? זה לקחת לילה של גאולה ולהפוך אותו לגלות. זה בדיוק ההפך מה שצריך לעשות. כן, להגיד כל מיני דרשות כאלה מספרי פלפולים, זאת אומרת, מוציאים את כל העוקץ מהסיפור, זה בדיוק הופך. עכשיו, מי שנמצא פה כבר הרבה זמן מכיר, למדנו כמה פעמים את הגדה של פסח, יש איזה שיעור, שבעצם זה מה שכתוב בהגדה של פסח. הגדה של פסח זה לא אוסף של וורטים יפים, הגדה של פסח זה ספר, שכל הרעיון שלו זה תכנון הגאולה. תכנון המרד בגויים. אלא מה? אנחנו, אין לנו גויים למרוד בהם. אנחנו לא צריכים ספר מוצפן, שנוכל להסביר אחד לשני בקודים, איך למרוד בגויים. אנחנו פשוט יכולים לדבר על זה, בכל רם, מול המצלמה, לא יקרה כלום, מפתיע לכם. ולכן, זה מה שצריך לעשות פסח. זה הרעיון של פסח. זה סיפור יציאת מצרים. כלומר, להעלות המדרגה של עלמא דחירות. עכשיו, הזוהר ממשיך ולומד עוד משהו מהמצווה הזאת. משהו מעניין מאוד. הוא אומר, כגב נדע, כמו שצריך לספר ביציאת מצרים, חובה יהיו על ברנש, להישתה את אדיר כמי קודשה בריחו ולפרסו מניסה בכל עינון ניסים דעבד. אז חובה על כל אדם לדבר תדיר כלפי הקדוש ברוך הוא, לפני הקדוש ברוך הוא, ולפרסם את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לו. והיא תאימה, ואם תאמר, המאי, המאי הוא חובתה, למה זה מצווה? למה זה חובה? ורק קודשה בריחו הוא ידע כולה כל מדעבה ויהבה. הקדוש ברוך הוא ידע כל מה שהיה והיה, מה אתה מספר את הניסים שהוא עשה לך? מה, הוא לא יודע אותם? כן, בבטר דנה. עמי, פרסום מדע כמה. על מה דעי הוא עבד ואי הוא ידע. אלא ודאי יצריך ברנש הפרסום מניסה, ואישתה מקמה בכל מה דעי הוא עבד, בגין דעינון מילין סלקין. בכל פמליה דלעלה מתכנשין. וחמנון ועודן כולהו לקודשה בריחו. והסתריק יקר אליו, אלה ותתה. אז עכשיו יש פה תוספת, שזה כבר משהו אחר. תוספת אומרת ככה. כשם שאדם חייב לספר ביציאת מצרים בלילות, אדם חייב לספר בכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. לא. בכל יום ביום. זאת אומרת, זה ענף של מצוות סיפור ביציאת מצרים, שאפשר להשתמש בו כל הזמן. מה עושים? מספרים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. פה כבר שואלים, אומרים למה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע את הניסים שהוא עשה לך, מה יש לך לספר לו אותם? והתשובה שהמילים שלך עולות למעלה, ומוסיפות כוח לקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות, אותו סיפור בדיוק, כמו לספר ביציאת מצרים, שאתה מספר על הניסים שנעשו לך, מה אתה עושה? אתה מעלה את עצמך מהטבעי לעל טבעי. מהמקום, מהחלל והזמן למעל החלל והזמן. מהמלכות לבינה. ושמה, במקום הזה, אתה יכול, שוב, לספר סיפור של איך להמשיך מהניסים שהקדוש ברוך הוא סיפר לך את הגאולה. כלומר, להפוך את כל המציאות לנס. ובמילים אחרות, וכאן זה רעיון עמוק, אבל מה זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות? מהי חירות? שאלת השאלות. למדנו פעם בזוהר שיש שני סוגי חירות, גם על זה יש שיעור ביוטיוב, נכון? יש שני סוגי חירות, הרב קוק מדבר על זה, אבל לפני הכל, מי יצא לחירות? מי יצא לחירות? מה? לא. לא רק אנחנו. העולם כולו יצא לחירות. אבל כשאנחנו רואים שהעולם כולו יצא לחירות, זה לא רק בני אדם שבעולם כולו. כל ההוויה יצא לחירות. זאת אומרת, הרעיון של יציאה לחירות הוא רעיון מאוד מאוד מסוכן. למה הוא מסוכן? כי אתה יכול להבין שיציאה לחירות זה אני יוצא לחירות, אבל אז מה מיד קורה? אני משעבד מישהו אחר, נכון? אני יוצא לחירות על חשבונך. זה יציאה לחירות. זה דבר נורא, כי זה לא באמת יציאה לחירות, זה שיעבוד חדש. מה זה יציאה אמיתית לחירות? יציאה אמיתית לחירות שכל ההוויה בחירות. זאת אומרת, אתה צריך להוציא כל אלמנט ואלמנט בעולם ובחיים שלך ובנפש שלך ובסביבה שלך ובהוויה כולה לחירות. ולכן, זה כל כך מסובך, דבר ראשון. ודבר שני, זה לא איזה משהו שהוא, זה לא תהליך מדיני. היינו עבדים, עכשיו אנחנו עם חופשי. זה תהליך קוסמי, היציאה לחירות. אבל התהליך הזה, צריך לדאוג שהוא קורה כל הזמן תמיד. עכשיו, אפילו חוקי הטבע, הם מגבלה, נכון? הרמב"ן כותב, כשהוא רוצה להסביר מה זה ניסים, אז הוא אומר, נס זה משהו שהוא חריגה מהטבע, שנועד ללמד אותך שבעצם אין טבע. הכל נס. כי אם יש חריגה מהטבע, סימן שבאמת בעומק של הדברים אין טבע. נכון? על מי הוא חולק אגב? על הרמב״ם. כי מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר לא, הרמב״ם אומר אין ניסים בכלל. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יש ניסים, אבל מה זה, איפה הניסים האלה?
הכל היה גן עזמי.
הכל היה איפה? אצל הרמב״ם יש נס אחד עצום. אין סופי, איך קוראים לו? בריאת העולם. כי בתוך בריאת העולם גנוזים כל הניסים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא את הטבע עם הניסים שיופיעו מתי שהוא כפה עליהם להופיע. בדיוק, הנס הוא חלק מהטבע שהוא במובן עמוק הוא כולו נס כי יש בריאת העולם, שזה נס. אבל זה לא, מרגע שהעולם נברא, אתה יכול לראות רק טבע. ואם אתה רואה נס, תדע לך שהוא חלק מהמערכת. מה הכוונה? עכשיו זה צריך להבין, אנשים לא מבינים את זה. אבל מה זה נס? תנסו לחשוב רגע על חריגה מהטבע. מה תמיד תהיה השאלה? האם זה באמת חריגה? או שזה חלק מחוק שלא הכרנו, נכון? אין חריגה, באמת אין חריגה, נכון? כי נגיד שכל יום השמש זורחת, ואז אחרי מיליון שנה, יום אחד השמש לא זרחה, ואז היא חזרה לזרוח. היה פחד גדול, אבל היא חזרה לזרוח. מה אפשר יהיה לומר? שאולי גילינו חוק, שפעם במיליון שנה, השמש לא זורחת. נכון? זה אפשרי, זה ייתכן. יש מציאות כזאת. זאת אומרת, סך הכל גילינו שהחוק הוא יותר מתוחכם מכפי שחשבנו בתחילה. אגב, זה קרה בתיאוריות מדעיות הרבה פעמים, נכון? זה לא דבר מפתיע. זאת אומרת, הרבה פעמים הייתה תיאוריה מדעית, שנמעה דברים והם עבדו, פתאום היה דברים שהיא נראה, והם לא עבדו. ואז אמרו, אוקיי, גילינו שהתיאוריה שחשבנו שהיא מקיפה, היא לא מקיפה. יש תיאוריה אחרת מקיפה ממנה, שהיא כוללת גם את המתחם של הדברים שלא עבדו בתיאוריה הראשונה. או במילים אחרות, נורא קל להחליל את הנס בטבע, נכון? אבל אפשר להבין, כמו שהרמב"ן אומר, שהנס עושה פעולה בדיוק הפוכה. שהנס הוא מין חריקה מהטבע, שזה אומר, רגע, 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 אם יש חריגה מן החוק והיא חוקית, אז המסקנה המתחייבת היא שאין חוק. אלא שכל החוק הוא לא אונס. בסדר? אמרו להגיד שהקדוש ברוך
הוא
יצר חוקים. כי עוד פעם, כי אז מה הנס? זאת אומרת, הקושייה על הגישה של הרמב״ם, לפי הרמב״ם יוצא שהנס זה רק איזה פירוטכניקה לפשוטי העם. ככה הוא גם מבין. בגלל זה הרמב״ם אומר, מעמד הר סיני זה בשום פנים באופן לא מסתמך על, על ניסים, אלא על ידיעה. כי נס זה כלום, זה פשוט העם. והרמב״ם אומר, מה פתאום, התורה מתייחסת ברצינות גדולה לניסים? כי אני אגיד לך, בעצם תדע לך שהכל נס. זאת אומרת, קצת כמו שרבי חנינא בן דוסא אומר, נכון, מי שאמר לשמן לדלוק, הוא יגיד גם לחומץ לדלוק, וזה יהיה בסדר. מה אתה מבין פה? שגם השמן, למה הוא דולק? כי מישהו אמר לו לדלוק. והמישהו הזה זה הקדוש ברוך הוא. אין שום הבדל בין נס לטבע.
אבל אתה אומר אותו דבר, אתה אומר שזה, הוא רוצה שזה יהיה בחוק.
עוד פעם, השאלה הגדולה, עוד פעם, יש פה שאלה, תנסה לחשוב על זה ככה, יש אופציה שאתה עכשיו בונה מערכת, נכון? אתה בונה מערכת, בנית מערכת שלמה, יש פה מלא מתכנתים ומהנדסים, יכולים להסביר לך, ואז אתה גם מהנדס? לא, ברוך השם, מצוין, בסדר שיותר מדי. ואז אתה לוחץ על פליי, ואז זה עובד. זה עובד. זה לא צריך אותך יותר. זה פשוט עובד, זה אוטומט, זה רץ. תוכנית רצה. ויש אפשרות להבין שלא, שמישהו כל היום לוחץ על כל הכפתורים. אם הוא לא ירצה ללחוץ, לא יקרה כלום. זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? כי אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא יכול לכופף את חוקי הטבע מתי שבא לו, כי אין חוק. פשוט יש מלא פעולות שהוא מחליט מתי הם יחזרו. אתה מבין שהכל תלוי במה? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כפשוטו. נכון? הכל בידי שמיים. חוץ ממה שאני מרגיש בלב, מה שאני מרגיש, מה שאני חושב. בסדר? אבל הרמה אומר לא. אומר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הכוונה, חוץ מחוקי הטבע. בסדר? הם לא בידי שמיים. הם תוכנית רצה. ולכן אם אתה תקפוץ מקומה עשירית, בין צדיק, בין רשע, אתה תתרסק ותמות. לא, הרמב"ן יגיד לך, כי הקדוש ברוך הוא החליט שתתרסק ותמות. אם הוא החליט שלא, לא יקרה לך כלום. ואז אתה יכול לשאול אותו, אבל למה הוא תמיד מחליט שכן? אז הוא יגיד לך, תשמע, הוא לא רוצה לתרוח הרבה. משנות מהסדר. כן? אבל זה הכל נס. הכל נס. למה זה חשוב להבין את זה? כי בעצם, אפילו לגאול את הטבע מהחוקיות שלו, גם זה יציאה לחירות. גם זה יציאה לחירות. זאת אומרת, הבנה שאין לך דבר בעולם שהוא לא בן חורין בפני עצמו עד הסוף, ועבד מוחלט אך ורק בקדוש ברוך הוא. זה יציאה לחירות. כן, כל דבר בעולם. כל מה שקיים. ולכן, בעצם כשאתה מספר על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לך, מה שקורה לך בעומק העומקים, זה שאתה יוצא לחירות. אתה מוציא את העולם לחירות. כי אתה אומר, הכל נס. הכל ניסים. זאת אומרת, מהנס שהקדוש ברוך הוא עשה לי, אני מבין שכל הזמן הכל נס. וכל השאר זה בעצם, זה סך הכל אשליה אופטית. כאילו יש איזו מערכת שמתפקדת. והיא קובעת אותי בחוקים מסוימים. עכשיו, למה זה קשור פה מאוד מאוד לסוגיה עצמה? כי זה גופה לעלות מהמלכות לבינה. זאת אומרת, מה המשמעות של זה? אנחנו משתמשים בביטוי הזה הרבה, לעלות מהמלכות לבינה, הזוהר משתמש בזה הרבה. מה המשמעות של זה הפשוטה? אנחנו כל הזמן כפופים ל... חוקיות. אנחנו בטוחים שהחוקיות מנהלת אותנו. איזה חוקיות? למשל, החוקיות הכי נוקשה שאנחנו כפופים אליה, זה שההכרה שלנו כפופה לחלל וזמן, נכון? חלל וזמן. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לחשוב מחוץ לחלל ומחוץ לזמן. ובאמת, על פי הקבלה, איפה מתקיים החלל וזמן הזה? בשבע ספירות תחתונות, נכון? כנסת גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אבל הבינה היא מעל זה, היא מה שמהווה את החלל ואת הזמן. אז היכולת להבין שהחלל והזמן ככלי שכובל אותנו מלהיות בני חורין הוא אשליה, זה העלייה מהמלכות הבינה. בסדר? זה הגאה לעולם הבא.
לעבור מהרמב״ם לרמב״ן.
לעבור מהרמב״ם לרמב״ן, אני מסכים.
זה מאמן לבוכים.
מה?
מאזור המידות לאזור המוחים.
כן, אבל עוד פעם, זה לא, מידות ומוחים זה מילים שאני לא מכיר. אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, שזה לצאת מכל מה שאני עלול לחשוב שכובל אותי באיזשהו מובן, שמגביל את החירות שלי. זאת אומרת, באמת, 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 הכל צריך להיות חירות מוחלטת. הכל צריך להיות חירות גמורה. ואם אין חירות גמורה, אין עליית המלכות בבינה. וזה אפשר להשיג בשלמות רק על ידי סיפור ביציאת מצרים ולפסח, וכל השנה כולה אפשר לטעום משהו מזה על ידי זה שאנחנו חיים את הניסים שלנו. לכן אנחנו בברכת מודים, ברכת ההודעה, אז מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? על ניסיך שבכל יום עמנו. זאת אומרת, לא על הניסים הגדולים, אלא על הניסים שהם כל הזמן מתרחשים. לחיות מציאות של נס. לחיות במציאות שהיא מעבר לכאן ועכשיו. וזה יסוד מוסד, שצריך להכיר אותו, שבארץ ישראל בעצם, שיש מלכות, יש מה לעלות בבינה, המציאות היא מציאות של נס. זאת אומרת, חייבים בארץ ישראל להאמין בניסים. או יותר נכון, חייבים להתבונן בניסים ולחיות על פיהם. למה זה כל כך חשוב? כי בעצם אי אפשר, אי אפשר באופן רציונלי לקדם את הגאולה. אם אתה מאמין שהעולם נמצא בתוך מסגרת של חלל, זמן, כל מיני מהלכים שמתרחשים בעולם, ריאליה פוליטית, לא משנה, כל דבר שהוא יכול להגביל אותך, אתה בעצם אומר שאנחנו חיים ב... אנחנו לא חיים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אבל אם אתה מאמין שאפשר להשתחרר מכל זה, אתה יכול לחיות במציאות של נס גמור. ואם אתה חי במציאות של נס גמור, כפשוטו, אתה מתבונן בזה, לא חי, אתה לא אומר, וואו, הכל ניסים, איזה יופי, וזה, אתה מתבונן בזה ומבין שאתה במציאות של נס גמור, אז אתה יכול בעצם לקדם את הגאולה. כי הגאולה מתקדמת על ידי ניסים גמור. לא בסלבים רציונליים. ולכן, הדבר הזה הוא הדבר היחיד שיכול להוסיף כוח לקדוש ברוך הוא בגאולה. כל דבר אחר זה more of the same. זה להישאר בשבע ספירות תחתונות. כדי לצאת מזה ולהתגבר על זה, חייבים, חייבים, חייבים לעלות במדרגה הבאה. שהיא שחרור מכל המגבלות לקראת החירות המוחלטת. עכשיו, בהמשך, אני לא אקריא את זה, אני אתמצת את זה. בהמשך יש בעצם אמירה שאומרת שכשם שאדם צריך לפרט בפה את הניסים שקרו לו, ומספר הקדוש ברוך הוא על הניסים שקרו לו, למרות שהוא יודע אותם, הוא צריך גם לפרט את החטאים שקרו לו. למרות שהקדוש ברוך הוא יודע גם אותם. למה? כי אם לא, אז יש מי שמקטרג עליו ומפרט את החטאים במקומו. בסדר לנו, אז מה? הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז גם כאן התשובה היא, שהדיבור, דיבור, בסדר, שאתה מוציא את החטאים מהפה, אז מה זה עושה?
ממתיק את הדינים?
לא, לא, ממתיק את הדינים זה ביטוי יפה, אבל בואו ננסה לפרוט את זה בשפה יותר מובנת לנו, כן? מה זה בעצם עושה שאתה מוציא את החטא החוצה? אתה בעצם, מה שקורה לך, זה שאתה אומר, אני חטא. אני חוטא. זאת אומרת, אתה נכון שאתה גם מתנקה מהחטא, שאתה מוציא אותו, שאתה אומר אותו, אבל אתה גם אומר מילים אחרות, בדיוק כמו שאמרת, יש ניסים, אתה אומר, יש חטאים. בסדר? זאת אומרת, אותו דבר, אותו מנגנון, שאתה אומר, אל תחיה כאילו אתה לא חוטא. אתה חוטא. יש לך חטאים. בסדר? ואת החטאים האלו, אפשר לתקן. איך מתקנים אותם? על ידי העלאת המלכות הבינה. כלומר, על ידי תשובה, בדיוק. אבל אל תחיה כאילו אין חטא. זאת אומרת, אל תשאיר את החטא אצלך. זאת אומרת, גם אותו צריך לעלות. גם את החטאים צריך לעלות. במילים אחרות, וזה יסכם את כל זה, הסיפור האמיתי במצוות סיפור יציאת מצרים בלילות, זה מצוות הדיבור. שהדיבור, כידוע, אנחנו מכירים, נכון, יש לנו בזוהר, בהקדמת הזוהר, כתוב מי זאת עולה מן המדבר, בהקדמת הזוהר, בזוהר בראשית, מי זאת עולה מן המדבר, זאת זה מלכות, מי זה בינה, אז כדי להעלות את הזאת במלכות, מי זאת עולה, נכון? אז איך עושים את זה? על ידי המדבר, היינו על ידי הדיבור. או במילים אחרות, התודעה מתקבעת על ידי הסיפור דברים. והסיפור דברים חייב להיות כזה, שהוא מעלה את מחזיר את הכבוד לשורשו, מעלה את המלכות בבינה, ואז באמת החירות מתקנת. בסדר? אז אני יודע שזה קצת, יש פה, זה קצת מופשט, הסוגיה הזאת, וגם יש עוד סוגיות מסביב שחסר כדי להבין את זה עד הסוף, כמו הסוגיות שלבנו בשנה שעברה, גם על החירות, וגם על הגלח של פסח, אבל בכל זאת, אני חושב שיש פה נקודה מאוד שורשית שאפשר לצאת איתה למעשה, כלומר, אם נסכם את הכל, שמה שצריך לעשות בלב יציאת מצרים, בליל פסח, זה לספר חירות, לספר גאולה. לא הגאולה שהייתה, הגאולה שעכשיו. לא מה שפעם, אלא מה שאנחנו. זאת אומרת, להגיד לילדים שלנו, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא מצרים, אז בואו נחשוב איך אנחנו יוצאים מהמצרים שלנו. ממה שנשאר. מהמצרים שלנו, שצריך לצאת מהם. ברוכים תהיו.